בתחילת השבת שיטת ראשונית, שיטת בעל הידו
מיהו איקא מאן דאמר דאף על גב דשווה כסף ככסף עניין קידושין אנמילי מטלטלי אבל קרקעות לא דלגמרא אמרינן דמקשינן הוויה ליציאה ומאחי קשר ילפינן קידושי שטר וכיוון דמקשינן מה יציאה במחובר לו שאין כותבים את הגט במחובר לקרקע אף הוויה נמי במחובר לו אז גם הרשב"א וגם הר"ן יצאו נגד בעל הידו ואחת מהראיות שהביאו הרשב"א והר"ן בעקבותיו זה תוספתא בפרק רביעי אצלנו בתוספתא בפרק ד' כתוב המקדש ביין נסך ובעבודת כוכבים בעיר הנידחת ויושביה באורות לבובים באשרה ופירותיה בבימוס ומה שעלה וכולי כולם אף על פי שמחרן וקידש בדמיהם אינה מקודשת אז בין שאר הדברים שכתובים כאן נזכרת פה גם עיר הנידחת ואשרה באופן פשוט הכוונה היא אשרה זה אילן הנאבד זה דבר המחובר לקרקע אז רואים שכל הסיבה שבגללה אנחנו אומרים שהיא אינה מקודשת זה רק בגלל שמדובר פה על כמו שהתוספת מדברת בדבר שהוא אסור בהנאה עד כדי כך שאפילו מחרן וקידש בדיהם שתופסים את דמיהם דברים שתופסים את דמיהם איסורי עבודה זרה לכן היא אינה מקודשת משמע שאילו לכם, אם באמת לא היה פה מדובר על עבודה זרה, או על איסורי עבודה זרה, היא הייתה מקודשת בכל הדברים המנויים כאן. הגם שבין שאר הדברים שמנויים כאן, יש כאן דברים שמחוברים לקרקע. אז אפשר לומר בדוחה, שהבעל הידו יגיד שמדובר כאן באשרה, אחרי שקצץ אותה כבר. אבל זה לא פשטות הברייתא, לא פשטות התוספתא. פשטות התוספתא מדובר באשרה, זה, כמו שאמרנו, אשרה זה אילן הנאבד. זה המושג אשר אז זאת קושייה שגם מת הרשב"א והר"ן הביאו על שיטת בעל הידו השער המלך הוסיף להקשות על שיטת בעל הידו שרי לפי דבריו יוצא שההיקשל ויצא והייתה מתייחס לא רק לשטר אלא גם לכסף והרי ב... גט יש דעה דעת הנאים דעת רבי יוסי הגלילי שאם כתב את הגט על דבר שהוא אוכל אז הגט הזה הוא גט פסול גט צריך להיכתב על דבר שאיננו אוכל מה ספר? ספר איננו אוכל אף גט כיוון שכתוב וכתב לספר קריטות צריך להיות דבר שאיננו אוכל אז שאל השער המלך מה יעשה בעל האיתור עם רבי יוסי הגלילי? הרי לדעת רבי יוסי הגלילי לפי זה יצא שאי אפשר לקדש אישה באוכל. משניות מפורשות בקידושים שמקדשים אישה באוכל. קידשה בתמרה. המשנה בפרק שני אמר לה הרי אתה קודש לי. כן, קדשי לי בתמרה זו וזו. תמרה זה אוכל. קדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש. של דבש ונמצא של יין. יותר מזה, השער המלך אומר... במשנה לקידושין בפרק שני כתוב המקדש בחלקו בין קודשי קודשים בין קודשים קלים אינה מקודשת והגמרא שם מעמידה את המשנה הזאת של המקדש בחלקו אליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר קודשים קלים המון בעלים אז אתה מעמיד משנה שמדברת על מקדש בבשר מקדש בבשר שזה אוכל בשר שאוכלים אותו כן? אליבא דרבי יוסי הגלילי, הרי לפי רבי יוסי הגלילי, גט לא נכתב על דבר שהוא אוכל. אז איך אפשר לקדש אישה בשווה כסף שהוא אוכל, לשיטת בעל העיד? אז כבר האחרונים עמדו על כך שאפשר לומר לכאורה, ליישב את השאלה הזאת של הבעל העיתו, על פי שיטת הראשונים שמובאת בגיטין, זה מובא ברשב"א בגיטין בפרק שני. מה הסיבה לכך? המשנה אומרת אין כותבים מחובר לקרקע. גט פסול כשהוא כתוב על המחובר. מה סיבת הפסול בגט של מחובר? אז משמע בראשונים שיש שם שתי שיטות עיקריות. יש שיטה אחת שלומדת שהפסול של מחובר בגט זה בגלל שכתוב וכתב לה ספר קריטות. זה תוספת בגיטין. תוספת בגיטין מביאה דת בגיטין. תוספת בגיטין מביאה פרק שני. מחלוקת תנאים בפסול של מחובר. אז כתוב שם כך. רבי יהודה במתירה אומר, מה ספר מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע, יצא דבר המחובר בקרקע. רבי יהודה במתירה אומר, כתוב וכתב לספר קריטות, ספר, אומר רבי יהודה במתירה, מיוחד בכך שהוא תלוש מן הקרקע. זוהי הסיבה שאי אפשר לתת גט, לכתוב גט, על דבר המחובר לקרקע. אבל לעומת זאת, הרשב"א בגיטין ועוד ראשונים הביאו שיטה שהיא נראית חולקת על השיטה הזאת. הרשב"א הביא, אין כותבים במחובר לקרקע, משום, בתוך הדברים הוא כותב, משום לכתיב ספר. מה ספר מיוחד שהוא בתלוש? אף כל דבר שהוא בתלוש. אז הרשב"א מאיר, זה טעם שהובא בירושלמי, ואף על גב דבגמרין אמרינן ספר לספירת דברים באלמה הוא דעתה, אז למדו מהמילה ספר חידוש אחר, אז אומר הרשב"א, מכל מקום מדאף כבלשון ספר, כמש מלן לספירה בתלוש בעינה. מביא הרשב"א שיטה נוספת, ויש מפרשים משום דכתיב ונתן בידה, דבר הניתן מיד ליד, דהיינו תלוש. אז ברשב"א אין הכרח כל כך להבנה שפה הפסול הוא לא מצד ספר, אלא מצד הוונתן בידה, דהיינו זה דין בנתינה. כל פנים, ברשב"א עוד אפשר לומר שזה פסול בחפצה, אבל בריטב"א, באותו מקום, מביא את הטעם הזה, וכותב אותו בשינוי לשון קטן, רואים שהוא למד שבאמת זה לא פסול בחפצה, אלא זה פסול בדין הנתינה. יש הלכה של נתינה, כתוב ונתן בידה, וכשהדבר הוא מחובר, אי אפשר לקיים בו. הנה, הריטב"א אומר, ונראה דלפום מרא דילן, תמה משום דכתיב ונתן בידה. משמע דבר הניתן מיד ליד. אז בריטב"א משמע שזה חיסרון בנתינה. יש הלכה של נתינה. אז בגט כתוב ונתן בידה. אז יש טעם אחד שהביא אותו גם הרשב"א וגם הריטב"א, הוא בא בירושלמי, שהפסול במחובר הוא מצד שכתוב ספר, ויש פסול, יש טעם נוסף שהוא בא מצד זה שיש הלכה של ונתן בידה. אמרו האחרונים, אם הפסול הוא פסול בספר, זה הלכה של ספר, אז מה זה שייך? מה זה שייך לקידושים? קידושים בכסף. מילא קידושים בשטר, אני שומע, ויצא והייתה. דין ספר ישנו בגט, ודין ספר ישנו גם בקידושים, כשאדם מקדש בשטר, ויצא והייתה. אבל אם זאת הלכה בנתינה, זאת אומרת, אז, אבל אם זה, אז, אז, אבל אם אני מדבר על כסף, לא מדבר על שטר, אז אתה לומד לי דין ויצא והייתה מגט על כסף קידושי. שכמו שגט לא יכול להיות במחובר, אז גם כסף קידושי לא יכול להיות במחובר. מה זה שייך? אם זה הלכה בספר, זה דין בספר. כסף קידושי צריך להיות ספר? זה פשוט שלא. אין דין. גם, זה גם בעל האיתור מודה, שאם זה תלוש, זה לא צריך להיות ספר. אז מה, אז מה, אז מה, אז איך הוא לומד את ההיקש גם לגבי כסף קידושי? על כורחנו, על כורחנו, שהוא למד, לא מדין ספר, שהפסול של מחובר בגט, זה הפסול של היש מפרשים, שהביא הרשב"א, הביא הריטב"א, ששם הפסול הוא מצד ונתן. אז יש הלכה של ונתן בידה, אז הוא למד שהקשת ויצא והייתה מלמד אותי גם את הדבר הזה, שכשם שיש דין של נתינה בגט, יש גם דין של נתינה בקידושין. זה יכול להיות מיוחס גם גם לכסף קידושין. זה אפשר להבין. זה יכול להיות מיוחס גם לכסף קידושין. אז מורחים להגיד, בשיטת בעל האיתור, לכאורה חייבים לומר שאם הוא למד שבכסף קידושין יש פסול של מחובר, על כורחנו שהוא למד שעל פסול הוא שמחובר בגט, איננו מצד ספר, אלא מצד דין הנתינה. ודין הנתינה הוא קש, הוקשו קידושין לגירושין. כמו שבגירושין ישנה הלכה של נתינה, וההלכה הזאת גורמת לכך שאי אפשר לגרש בקרקע, אז זה גורם לכך שגם בקידושין אי אפשר יהיה לקדש בקרקע. ככה לכאורה צריך להבין את בעל האיתור. אבל אם אנחנו מבינים כך את בעל האיתור, אז ממילא נופלת הקושייה שיקשו הראשונים מהתוספתא בקידושין. כי הרי מה הם שאלו? הם שאלו שמצאנו תוספתא מפורשת שכתוב בה שאפשר, אילולי האשרה הייתה אסורה בהנאה, אותו אילן הנאבד, אילולי היה נאסר בהנאה, מה שמבט הוספת שאפשר היה לקדש בו? השאלה היא, הכיצד? איך אפשר לקדש בו? הרי הוא מחובר, כך שאלנו על, כך שאלנו על, על, על בעל האיתור. אז אפשר לומר, אפשר לומר השאלה לפי איזה, לפי, הרי ראינו שהרשב"א כבר עמד על כך, שיכול להיות שזה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, מה המקור של פסול מחובר בגט. יש שיטה שסוברת שפסול מחובר בגט, זה מצד הדין של ספר, וכתב לספר כריתות. יש שיטה שלומדת שפסול מחובר בגט, הוא איננו מצד הדין של ספר, אלא מצד הוונתן בידה, זה דין בנתינה. אמרנו שהבעל האיתור בהכרח למד שהפסול של מחובר בגט זה מצד הנתינה, ולכן יש מקום לומר שזה גם פוסל בקידושי. אבל למי שסובר שהפסול של מחובר בגט הוא מצד ספר, וודאי שיש שיטת תנאים כזאת, ראינו בתוספת הבגיטין, שהביאה שיטת רבי יהודה בן בתירא שאומר מה ספר בתלוש? חייב להיות דבר תלוש. אז ודאי שיש שיטת תנאים שסוברת שפסול המחובר בגט הוא מצד ספר. אז לשיטתו ודאי אמרנו אין מקום לומר שבקידושין יהיה פסול של מחובר. הכל פנים שמקדש בכסף, מדין כסף, מדין שווה כסף. זה ודאי. שהרי בגט זה דין של ספר, אבל בקידושין אין הלכה של ספר. אז ממילא אנחנו יכולים לומר שהתוספתא הולכת לפי שיטות התנאים האלה. לפי שיטות התנאים שלומדים שבגירושין בגט הפסול הוא מצד ספר, אז לשיטתם ודאי באשרה אפשר לקדש אילולא הייתה אשרה. סתם באילן, למה שאי אפשר יהיה לקדש? הרי בגירושין הסיבה שאני פוסל זה בגלל שזה לא יכול להיות ספר. אבל ההלכה של ספר זה פסול בגירושין, זה לא פסול בקידושין. היא פסול במקום שיש דין של ספר. בקידושין אין דין של ספר. כשאני מקדש בכסף או בשווה כסף, אין דין של ספר. כך לכאורה אפשר היה ליישב את קושיית הראשונים הזאת על שיטת בעל האיתור. עכשיו, נציע עוד דרך ליישב את הקושייה הזאת, אבל זה בהקדמה. יש, ודאי דיברו על כך גם, יש הרשב"א בשבועות, הרשב"א שם מעלה ספק. אחרי שהגמרא אומרת שם שלכך יצאו מחתים למה שהם, זאת אומרת שיש דין שבשבועת מודה בקצת, גם אם התביעה, אף על פי שישנו מינימום של תביעה ומינימום של תביעה של כסף או כפירה, והודעה שמכוחה אפשר להשביע שבועת מודה במקצת, אבל כל זה, אומרת הגמרא לדעה מסוימת, כל זה רק כשהתביעה היא תביעה של כסף. אבל אם התביעה היא תביעה של כלים, גם אם הוא יתבע אותו שני מחטים, והוא יודה לו באחד ויכפור לו באחד, יהיה חייב שבוע. לכך יצאו כלים למה שהם. זאת אומרת, זה שהתורה כתבה כי ייתן איש לרעהו כסף או כלים לשמור, אז בכסף יש מינימום של תביעה ומינימום של כפירה. אבל בכלים, לכך יצאו כלים למה שהם. אם אני תובע אותו שני כלים, הוא מודה לי באחד, והוא כופר לי בכלי אחד, הוא כבר חייב שבועה. הרי כל התביעה לא מסתכמת אפילו בחצי פרוטה, זה לא מגיע אפילו לחצי פרוטה, זה לא משנה. אז הפירוש הוא, משום שכלים יש להם חשיבות, כך צריך לומר. אז הרשב"א שם, בשבועות, מסתפק לומר, כן, שאולי, אולי נאמר שבקידושין, אם אדם יקדש אישה בכלי, אולי תהיה מקודשת, משום שאחרי שנתחדש לכלי יש חשיבות, כן? אומר הרשב"א, דאפשר לומר, דכל כלי, כיוון שהוא ראוי למלאכתו, חשוב הוא כפרוטה, ויתר מפרוטה, ויושבים עליו הדיינים. ואפשר שאפילו לעניין קידושין כן. וכמו שקונים בכלי, אבל פי שאין בו שווה פרוטה. בדומה. למה שמצאנו, שקונים בכלי, כמובן כעניין סודר, אבל פי שאין בו שווה פרוטה. אז ספק של הרשב"א. שואל הקצות, בסימן פי ח', מה שהרשב"א מעלה, זה נגד גמרות מפורשות. איך אפשר לעלות על הדעת דברים כאלה? יש סוגיות מפורשות אצלנו בקידושין, שמהם ניתן להוכיח שגם אם מדובר על כלי, אבל אם הוא איננו שווה פרוטה, ודאי שהאישה לא תהיה מקודשת. אומר הקצות, ראשית, בסוגיה בדף ג', סוגיה של חליפים. הרי הגמרא דנה, הגמרא אומרת, ואי מה הכי נמי, אולי באמת אישה תקדש בחליפין, תהיה מקודשת בקניין חליפין, אז אומרת הגמרא, חליפין איתנו בפחות משווה פרוטה. ואישה בפחות משווה פרוטה, לא מקניה, נפשה. כל פנים, הגמרא שואלת, ואי מה הכי נמי, אומרת הגמרא, חליפין איתנו בפחות משווה פרוטה. אז לכאורה, המדובר פה, אם מדובר על חליפין, הרי אנחנו מדברים על חליפין, קניין חליפין צריך להיות בכלי. שלף איש נעלו ונתן לרעהו, אז צריך להיות בכלי. ואף על פי שקניין חליפין הוא בכלי, אומרת הגמרא, כיוון שזה ישנו בפחות משווה פרוטה, לכן היא אינה מקודשת. למה היא אינה מקודשת? כלי, אם הוא פחות משווה פרוטה, הרשב"א רוצה לומר שזה, יש מקום לומר שזה יועיל גם בקידושין. אז וחליפין צריכים להיות בכלי. אז מדוע פשוט לגמרא כל כך, כיוון דחליפין ניתנו בפחות שווה פרוטה, ואישה פחות שווה דף, בכלי כשהוא פחות שווה פרוטה, יש צד לומר שהיא מקודשת. זה שאלה, שאלה אחת שהקצות שואל. הקצות שואל גם מיוד ג', בסוגיה ביוד ג', לכאורה גם כן יוצא נגד דברי הרשב"א. הגמרא אומרת שם, מביאה מימרה, אמר רבי אסי, אמר רבי מני, כשם שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, כך אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. שואלת הגמרא, ואמרו לי, והתניה, אף על פי שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אתה אומר, כשם שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, כך אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אמרו לו, הרי כתוב בברייתא מפורש, לא כמו שאתה אומר, אף על פי שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. סתירה. מה התירוץ? אמר להם, אמר להו, כי תניה היא בחליפין. הברייתא הזאת מדברת על חליפין. אני דיברתי על קניין כסף. אמרתי, כשם שאין אישה נקנית בכסף ופחות משווה פרוטה, כך אין קרקע נקנית בכסף ופחות משווה פרוטה. מה שכתוב בברייתא, אף על פי שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה, הכוונה בקניין חליפין. בקניין חליפין. כי תניה היא בחליפין. דתניה, דתניה, קונים בכלי, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. זאת אומרת, הוא אומר, הוא מסביר את מה שהוא אמר. אמרתי שהברייתא עוסקת בחליפין. ובחליפין באמת קרקע תיקנה בפחות משווה פרוטה, שהרי כתוב קונים בכלי, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. קונים בכלי, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. נו, שואל לך קצת, אליבא דהרשב"א, הרי אז אליבא דהרשב"א, כמו שקרקע, כמו שאישה נקנית בפחות שווה פרוטה, כך קרקע נקנית בפחות שווה פרוטה. כשמדובר על כלי, אתה לא צריך להגיד שווה, כשמדובר על כלי, אז יכול להיות שגם אישה וגם קרקע יקנו בפחות שווה פרוטה. גם מדין קניין כסף, לא מדין קניין חליפין. כאן אתה, וכתוב בברייתא, כי אתה, קונים בכלי, בברייתא כתוב, אף על פי שאין אישה נקנית בפחות שווה פרוטה, קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אתה מדבר על כלי, אתה מדבר על כלי. אז למה אתה אומר כשם שאין אישה נקנית, ואת אף על פי שאין אישה נקנית בפחות שווה פרוטה? אלא מה? אז אתה מדבר על חליפי. אבל אפשר היה להגיד, אפשר היה להבין את דבריו, שמה שהוא אמר, רבי מני אמר, כשם שאין אישה נקנית בפחות שווה פרוטה, כך אין קרקע נקנית בפחות שווה פרוטה. על זה שאלו אותו, והתניה, אף על פי שאין אישה נקנית בפחות שווה פרוטה, קרקע נקנית בפחות שווה פרוטה. והתשובה, התירוץ שלו על הקושייה מהברייתא, כי תניה היא בחליפין, דתניה קונים בכלי, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. אז יכול היה לומר, זאת קושיית הקצות. הקצות שואל, הרי לפי דברי הרשב"א, לפי דברי הרשב"א, אישה נקנית בפחות משווה פרוטה כשהמדובר הוא על כלי. והרי כאן בגמרא מפורש, כאן בגמרא מפורש שכשהמדובר הוא על כלי, אישה לא נקנית בפחות משווה פרוטה, וקרקע אפשר לומר שהיא כן תיכנס בפחות משווה פרוטה. כך שואל הקצות. האחרונים הוסיפו עוד קושייה, גם כן, מהגמרא בדף ח'. בגמרא בדף ח' כתוב, הגמרא מביאה ברייתא, מכסף נקנתו, בכסף הוא נקנה, ואינו נקנה בתבואה וכלים. הלב הדברי. אז בגמרא הזאת יש שני לשונות בהסבר הברייתא. אחד הלשונות בהסבר הברייתא הוא שעבד עברי נקנה בכסף, אבל לא נקנה בתורה תבואה וכלים, הכוונה היא בחליפין. בחליפין. בכסף הוא נקנה, ואינו נקנה בתבואה וכלים, היינו בחליפין. שואלת הגמרא כך, איך ידעני? אילי מדלו מקנו בו כלל, אי אפשר לקנות בתבואה וכלים? הרי ישיב גאולתו אמר רחמנה, לרבות שווה כסף ככסף. ואיד אלית בו שווה פרוטה, שואלת הגמרא, מה עירי התבואה וכלים? אפילו כסף נעמי. אם מדובר שאין בהם שווה פרוטה, אז למה אתה אומר דווקא תבואה וכלים שזה שווה כסף? אפילו כסף נעמי. שואל היד דוד, תבואה וכלים, אם אין בהם שווה פרוטה, אישה לא נקנית בהם? תבואה אני מבין שהיא לא נקנית. אבל כלים, לפי הרשב"א, יש צד לומר שאישה תיקנה. למה פשוט לגמרא, מה שואלת? למה אתה אומר דווקא שווה כסף? תגיד גם כסף, אם אין בו שווה פרוטה, הוא לא יקנה. תבואה וכלים, אתה מזכיר פה כלים. כלים, אם אין בהם שווה פרוטה, אישה לא תיקנה בהם? הרי הרשב"א אומר שיכול להיות שאישה כן תיקנה בכלי, אם אין בו שווה פרוטה. אז מה זה כל כך פשוט שאישה לא נקנית כשמדובר על כלי ופחות משווה פרוטה? כן. אז ליישב את הרשב"א, אמרו האחרונים יסוד כזה. היסוד מופיע ברב שימן, ואחרי זה כבר דרכו בעקבותיו עוד. רב שימן הוציא יסוד מגמרא בבבא קמא, בדין קניין כסף בכלל. ההבנה הפשוטה בקניין כסף היא שזה עובד, זה קניין שעובד כמו הקניינים הרגילים, זה מעשה קניין. זאת אומרת, אני משלם כסף עבור סחורה, כשהמוכר קיבל את הכסף, קניתי את הסחורה. זאת ההבנה הרגילה בקניין כסף. אני שילמתי, כששילמתי, קניתי. הסחורה נהייתה שלי. על ההבנה הזאת, שאל רב שימן מגמרא בבבא קמא, בדף עין עמוד ב'. יש גמרא בבבא קמא, בדף עין עמוד ב'. בגמרא כתוב כך. המשנה אומרת שגנב ומחר בשבת, אדם שגנב, שור עושה, ומחר אותו בשבת, אז הדין הוא שהוא חייב בדלת ואי. גנב וטווח בשבת, פטור מדלת ואי. גנב ומחר בשבת, חייב בדלת ואי. פשט. גנב וטווח בשבת, כיוון שהטביחה הייתה בשבת, אז חל עליו דין חיוב סקילה. ומדין קם לבידרה במיני, הוא פטור מלשלם את התשלום עבור הטביחה. זה כשהוא טובח. אבל אם הוא מוכר בשבת, מחירה בשבת, היא לא איסור תורה. היא לא איסור תורה. אז אין פה קם לבידרה במיני. כיוון שהם פוקים לבידרה במיני, אז הוא חייב לשלם דלת ואי. זאת ההבנה הפשוטה במשנה. אומרת הגמרא, גנב ומחר בשבת, אז במשנה כתוב, חייב בדלת ואי. שואלת הגמרא, והתניא פטור. והתניא פטור, למדנו בברייתא שהוא פטור בגנב ומחר בשבת. אמר רבי בר חמא, כי תניא האי דפטור, באומר לו, אקוץ תאנה מתאנתי, ותקנה לי גנבותיך. אז הגמרא עושה אוקימתא בברייתא שכתוב בה שפטור, דהיינו שכתוב בה שגם במחירה יש דין של קימלי בדרה מיני. איך יכול להיות במחירה בשבת, כשאדם מוכר שור בשבת, שור שהוא גנב, דין של קימלי בדרה מיני? אז אומרת הגמרא אוקימתא, באומר לו הקוץ תאנה מתאנתי ותקנה לי גנבותיך. הציור הוא ציור שבו הקניין נעשה בחילול שבת דאורייתא. הקניין נעשה בניגוד להבנה המקובלת. בדרך כלל, קניין לא נעשה על ידי חילול שבת. אבל כאן מדובר שהקניין נעשה על ידי חילול שבת דאורייתא. שאז מדין, קימלי בדרה במיני, הוא פטור, הגנב פטור מלשלם דלת ואי. כן? כך אומרת הגמרא. מה הציור? הקוץ תאנה מתאנתי ותקנה לי גנבותיך. זאת אומרת, אני קונה את השור שאתה גנבת, או את הטלה שאתה גנבת בכסף. אני קונה אותו בכסף. מה יהיה הכסף? אני לא אשלם לך כסף. אני אשלם לך בתאנים. איזה תאנים? לא תאנים שאני אתן לך ביד. אלא אתה תיקח את התאנים, תקטוף אותם, אותם תאנים שנמצאות על האילן, אתה תקטוף אותם, ובאותה עת שאתה תקטוף, אז אני אקנה את הפרה, את הפרה שאתה גנבת, או את הגדיש שאתה גנבת. זה הציור של... ואז מבינה הגמרא, בעת המחירה, בעת שהמוכר, הגנב, מקבל את הכסף, את שווה הכסף, את התאנים, באותה עת הוא מחלל שבת דאורייתא, ואז הוא פטור על המחירה. חל דין פטור על המחירה מדין קימלי בדרה מיני. שואלת כאן הגמרא קושייה שעל פניה היא תמוהה. הגמרא שואלת כך, אמרי, וכיוון דחיתבה להיקמן בדינה, לא אמרינן לזיל שלים, דמחייב בנפשו, המחירה נמי לב מחירה. עוד פעם, אני קורא את הלשון. אמרי, וכיוון דחיתבה להיקמן בדינה, לא אמרינן לזיל שלים, דמחייב בנפשו הוא, המחירה נמי לב מחיראי. אומר רשי, והאיתבה לי בעל התאנה ללוקט בדינה, לומר, אחזר לי תאמים שניקטת, או תן לי מה שמחרת לי בדמיהם, לא אמרינן לגנב זיל שלים. השתקח דלב מחירה. אז עוד פעם, רש"י אומר, והיתבה לי בעל התאנה ללוקט. אם יתבה בעל התאנה את הלוקט בדין, לומר, אחזר לי תאנים שניקטת, תחזיר לי את התאנים שאתה ליקטת, או תן לי מה שמחרת לי בדמיהם, לא אמרינן לגנב זיל שלים. אנחנו לא נחייב את הגנב לשלם. למה? כי קים לבידי רב המיני. זאת אומרת, הקים לבידי רב המיני פותר אותו מלתת את... זאת אומרת, לו יצויר שלא היה פה פרה. היה פה, ולא היה גנב. זה היה אדם רגיל. אני מוכר לאדם רגיל, אני קונה מאדם רגיל, באמצעות תאימים, כן? אני קונה ממנו ספר. אני קונה ממנו ספר. ואני אומר לו, כתוב את התאימים, והספר שאתה רוצה למכור לי, יהיה קנוי לי. אז אומרת הגמרא, הקניין לא יחול. הקניין לא יחול. למה הוא לא יחול? כי יש פה קיבלים דרד מיני. יש בו קיבלים דרמיני. איזה קיבלים דרמיני? הרי כשהוא כותף, הוא עובר על איסור שבת. ואיסור שבת פותר אותו מלתת לי את התאנים, אם אני אדרוש מנות התאנים, או חליפי התאנים. הספר. איסור שבת פותר אותו. אז לכן, אומרת הגמרא, לכן לא שייך במקרה, מה רצינו לתרץ? מה רצינו לתרץ? את הברייתא שאומרת שיש פטור של קים לבדירה בני על מחירה. בהקוץ תאנה מתאנתי, אומרת הגמרא, התירוץ לא נכון. למה? משום שהרי לתבוע אותו על התאנים עצמם, או על חליפי התאנים, אני לא יכול. אם אני לא יכול, אז אומרת הגמרא, אז המחירה נמי, לאו מחיראי. המחירה היא לא מחירה. כך כתוב בגמרא. שאל רב שימן, אני לא מבין. אני שמעתי שקים לבידי רב מיני פותר חיובי תשלומים. זאת אומרת, אם על אדם מוטלים שני חיובים, חיוב מיטה וחיוב תשלומים, אז אני אומר, בית הדין לא יכול לחייב את שני החיובים. הוא מחייב את המיטה והוא פטור מתשלומים, כי אין אפשרות לחייב. אבל איפה שמענו שקים לבידי רב מיני, קים לבידי רב מיני יגרום לכך שלא יהיה קניין? הרי זה מה שהגמרא אומרת, וכיוון דכתיבה לקמן בדינה, כן? לא אמרין על זיל שלים. ממילא, אז המחירה היא לא מחירה. הרי אנחנו עד היום למדנו, כמו שאמרתי קודם, שקניין כסף הוא מעשה קניין. אתה משלם, וברגע ששילמת, קנית. אבל כאן בגמרא, טען רב שימן, כתוב יסוד חדש. הבנה מחודשת במושג של קניין כסף. כך טען רב שימן. בגמרא הזאת כתוב שקניין כסף הוא לא... ניתן דוגמה. בקניין חליפי, או בקניין אגבר, אדם אגביע, קנה. בקניין סודר, אדם, אם אנחנו אומרים כליו של קונה, אז כשאני, הקונה, נותן את הסודר למקנה, באותה עת שהוא קיבל את הסודר, באותה עת הסחורה נקנית לי. מחליף פרה וחמור, המשנה בבבא מציע. אתה מושך את החמור, וברגע שמשכת את החמור, הפרה קנויה לך. זה מעשה קניין. פתאום כאן בגמרא, ואם זה מעשה קניין, אז לא מובן מה שיחקים למדרה ממני. לא מובן מה שיחקים למדרה ממני. קים למדרה ממני, כמו שאמרנו, שייך מקום שמוטלים על אדם שני חיובים. חיוב מיטה וחיוב ממון. אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים להטיל עליו את שניהם. אבל מה זה שייך שקים למדרה ממני יגרום לכך שלא יהיה קניין? אמר רב שימן, אז אני שומע מהגמרא הזאת יסוד. שקניין כסף עובד בצורה שהוא עובד בשני שלבים. קניין כסף עובד בשני שלבים. שלב ראשון, כשאתה מקבל, המוכר קיבל כסף עבור הסחורה, נוצר חיוב. נוצר חיוב. ואחרי שנוצר חיוב, אז הסחורה הופכת להיות שלי. זה חייב לעבור דרך הקניין כסף, זה קניין, אבל זה עובר דרך חיוב. זה נקרא באחרונים, בישיבות, כסף החוזר. זאת אומרת, כשאתה מקבל כסף, חל עליך חיוב, או להחזיר את הכסף, או לתת את, או לתת את הסחורה. זה חיוב שמוטל על המוכר. מכוח החיוב הזה, הסחורה הופכת להיות שלי. זה חייב לעבור בשני שלבים. ואם זה חייב לעבור בשני שלבים, אז אני מבין ששייך פה כאילו ידרם מני. בשלב האמצעי, יחול אז. הרי באותה רגע שאני מנתק את הטענה, באותו רגע חל עליי חיוב. אבל החיוב הזה ממילא פוקע. שהרי כאילו ידרם מני. נו, אז אם אין חיוב, אז, לא, אז אין קניין. כדי שיהיה קניין חייב קודם לעבור שלב של, של התחייבות. כמו שהגמרא אומרת, וכיוון דכתבה לקמן בדין הלא אמרין על נזילב, לאומר רשי, אם הוא יתבע אותו בדין, או את התאנים שהוא קצץ, או את הסחורה, הוא לא יצטרך לתת לו. למה הוא לא יצטרך לתת לו? כי קימלה בדרב מיני. אז ממילא לא יכול להיות שהקניין, שקניין יחול כאן. זה, כך הוציא רב שימן מהסוגיה הזאת. הקשו על רב שימן, אם אתה צודק, איך תבאר לנו את הר"ן בפרק שני בקידושין? בר"ן, בפרק שני בקידושין, המשנה אומרת כך, המקדש בעורלה, כלי הכרם, ביסורי הנאה, אינה מקודשת. כך כתוב במשנה. מחרן וקידש בדמיהן מקודשת. זאת אומרת, במשנה כתוב שאם אדם מחדש ביסורי הנאה, לא חלים הקידושין. אבל אם אדם היה לו איסורי הנאה והוא מכר אותם, קיבל בתמורתם כסף, אז בכסף הזה הוא יכול לקדש אישה. שאל הר"ן, בפרק שני, שאל הר"ן, הרי רש"י בחולי, בדף ג' לימד אותנו שאיסורי הנאה, איסורי הנאה, גם אחרי שהחלפתי אותם, מכרתי אותם וקיבלתי את תמורתם, עדיין הם אסורים עליי בהנאה. אז שאל הר"ן, אז מה הרווחנו בזה שהוא מחרן וקידש בדבהם? הרי שיטת רש"י בחולין, שאפילו שמכרתי אותם, הם עדיין אסורים עליי בהנאה. והר"ן הבין שהם אסורים עליי בהנאה דאורייתא. אז מה הועילה המשנה בזה שאמרה מחרן וקידש בדמיהם? כך שאל הר"ן, פרק שני. אמר הר"ן, לך זה אסור בהנאה, אבל האישה שמקבלת את האיסורי הנאה, לה זה כבר לא אסור בהנאה. זאת אומרת, כשאני מקדש בפירות עורלה ואני נותן אותם לאישה ואני אומר לה, התקדשי לי בפירות עורלה, אז לי זה אסור ולה זה אסור. אז קידשתי אותה בדבר שהוא לא שלי, לא ברשותי, אינה מקודשת. אבל כשאני מקדש אותה בדמים של איסורי הנאה, מכרתי את הפירות של העולה וקיבלתי כסף, אז אמנם לי זה אסור, אבל לה זה כבר לא אסור. לה זה כבר לא אסור. כיוון שלה זה כבר לא אסור, לכן היא מקודשת, כי היא קיבלה כסף. שאלו האחרונים, אבל ריבונו של עולם, מה נעשה עם רב שימן? הרי רב שימן חידש לנו חידוש. כדי שיהיה קניין כסף, צריך שהכסף הזה יחייב או להחזיר. כשאני מקונה בכסף קרקע, אז אמר רב שימן, איך זה עובד? אני נותן כסף, וברגע שהמוכר קיבל את הכסף, הוא מתחייב להחזיר או את הכסף או את הסחורה. השלב הבא, הסחורה קנויה לי. זה חייב לעבור שני שלבים. אז כשאני אתן לאישה דמי פירות עורלה, אני נותן לה את הדמים, אני אוכל לתבוע אותם חזרה? הרי לי זה אסור דאורייתא. אז זה לא שלי. אז מה אני אתבע אותם? נו, אם אני לא אתבע אותם, אם אני לא יכול לתבוע, אז חוזרת קושיית הגמרא. וכיוון דכתבה לקמן בדין הלא אמרין על נזילה אבלי, המכירה היא לא מכירה, אז אין פה קניין. אין פה קניין. כך שאלו האחרונים. שאלה דומה. שאלו האחרונים גם על הרמב״ם ב... יש פה, אני לא זוכר אם ציינתי את זה רגע אחד, אז אני אגיד בעל פה. הרמב״ם בפרק י' ב' בהלכות ביקורים, הביא הלכה שנוגעת לפטר חמור. פטר חמור אסור בהנאה. כתוב בתורה, ופטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה, וערפתו. ואם לא תפדה, וערפתו. הרמב״ם פוסק להלכה, שמי שמחר פטר חמור, דמיו אסורים למוכר. דמיו אסורים למוכר. אז
שאלו אליו, אותה קושיה שאל הרן, מה נעשה עם המשנה? במשנה כתוב, המקדש בעורלה, בכלי הכרם, בשיער נזיר, בפטר חמור, בבשר וחלב. כתוב פטר חמור. הוא מקדש פטר חמור, פטר חמור אסור בהנאה. ובמשנה כתוב, מחרן וקידש בדמיהן מקודשת. אז מה הרמב"ם אומר שהדמים אסורים בהנאה? אז אמרו אותו תירוץ. אותו תירוץ. לא זה אסור בהנאה. כך תירץ השער המלך. כן? לא זה אסור בהנאה. אבל אז זה מותר. אבל מה זה יעזור? לפי רב שמעון זה לא יעזור. וכיוון דחיתמה לקמן בדינה לא אמרינה לזיל אבלי, אז המחירה היא לא מחירה. אז אין פה קניין. האפיק ים, בסימן ט"ז, הביא בשם רב חיים מויזר. תירוץ על הקושיה. מה אמר רב חיים מויזר? רב חיים מויזר עשה הכרעה במחלוקת המפורסמת שבין הסמה לבין התז. הרי ידוע שנחלקו התז והסמה בשאלה קניין כסף. איך זה עובד? אז התז אמר שכסף, כמו שהבנו עד עכשיו, כסף זה מעשה קניין. כמו שאמרנו, יש הגבעה, קניין, יש סודר קניין, יש קניין כסף. כשאתה נותן כסף, אתה קנית. כך למד התז. אסמתן, לא נכון. קניין כסף זה קניין שבנוי על תשלום. אתה משלם עבור סחורה, ברגע ששילמת את השווי של הסחורה, קנית. אז הקניין הוא תוצאה מזה שאתה שילמת את שווי הסחורה. תשלום שווי הסחורה, הוא יוצר את הקניין. כך למד אסמה. אבל התז שאל, מה נעשה עם אישה? איך אפשר להגיד? הרי באישה נקנית בכסף. מילא בסדר אתה יכול לומר לי שאתה משלם שווי, אבל מה תגיד באישה? מה תגיד? הכסף שאתה, הפרוטה שאתה נותן היא השווי של האישה? על כורחנו שהכסף הוא קניין? כך טען התז. אמר רב חיים מויזר, יש לחלק בין קניין כסף בקידושין לקניין כסף סתם. קניין כסף בקידושין הוא באמת מעשה קניין. קניין כסף בדרך כלל בקרקע, בקנעני, במטלטלין לפי רבי יוחנן מדין תורה, שם זה באמת בנוי על שווי. שם זה באמת בנוי על שווי. אבל הוא כבר הלך הלאה, רב חיים עוזר. רב חיים עוזר אמר, היסוד של רב שימן, שאמר שצריך כסף החוזר, היסוד הזה, איפה הוא מצא אותו בגמרא? בהקוץ תאנה מתאנתי. שם מדובר על תשלום, על קניין כסף במטלטלין. אז לא מדובר על אישה, מדובר על קניין כסף ומטלטלין. בקניין כסף רגיל, כשלא מדובר על קניין של אישה, שם באמת זה עובד מדין שווי. ושם באמת אני יכול להגיד את היסוד של רב שמעון, שהכסף עובד, קניין כסף עובד בשני שלבים. קודם כל הוא מחייב. ורק אחרי שהוא חייב, הוא יצר את הקניין. אז שם אני יכול להגיד את היסוד של כסף החוזר. אבל באמת בקניין אישה, באמת זה לא עובד מדין כסף החוזר. קניין אישה, הכסף פועל כמעשה קניין, הוא כמו שטען התז. אני נותן כסף, ובזה שנתתי, ברגע שנתתי את הכסף, קניתי. לא צריך להגיד שהכסף מחייב, ורק אחרי שהוא חייב, אז חל הקניין. כמו שאמרנו בשאר המקומות. ממילא, אז כבר לא קשה מהרן. לא קשה מהרן ולא קשה מפטר חמור. כי שם אנחנו דנים על אישה. ובאישה רב שמעון לא אמר את דבריו. כל מה שחידש רב שמעון שיש מושג של כסף החוזר על יסוד הגמרא ובבא קמא דף עין, זה נאמר בקניין כסף רגיל, לא באישה. לפי היסוד הזה, אז יש לנו דרך ליישב עם זה כמה וכמה דברים קשים, כמה וכמה קושיות בסוגיות שלנו. ראשית, האחרונים עמדו על דיוק בגמרא. הגמרא דנה בדף י"ב, הגמרא מביאה את החידוש של שמואל. המקדש את האישה בתמרה, אבל בישאים לה שווה פרוטה מקודשת. חיישינן שמה שווה פרוטה במדי. כך אומרת הגמרא. נכון שכאן זה לא שווה, אבל יכול להיות שבמדי זה כן שווה. אז העירו האחרונים, למה החידוש הזה של שמואל נזכר דווקא בקידושים? למה הגמרא לא מצאה לנכון, למה שמואל לא מצאה לנכון להביא אותו בקרקע?
באמת נעני.
דווקא באישה הוא מצא לנכון לומר חיישין על שם השם יפוטה ממדי. אז אפשר לומר שבאישה זה נוגע לאיסורים, אבל בשאר דברים לא. אבל מכל מקום, דיוק, למה זה, למה לא הביאו את החידוש הזה גם בשאר המקומות? לפי ההכרעה הזאת של האחיעזר, אז יש לנו כבר דרך ליישב. אם אנחנו באים ואומרים שהקניין של כסף בדרך כלל הוא בנוי על עיקרון של קודם כל הכסף מחייב ורק אחרי שהוא חייב נוצר הקניין, אז בשאר מקומות פרט לאישה אין בכלל לעלות על הדעת אפשרות כזאת. שמה? שאנחנו נגיד חיישין על שם השווה פרוטה במקום אחר. כי זה פשוט שאם יהודי קיבל פה הלוואה, קיבל פה הלוואה, אז פשיטה קיבל פה הלוואה, הלוואה לא של כסף, אלא הלוואה של אוכל. הלוואה של אוכל. והאוכל הזה שהוא קיבל כהלוואה, זה לא שווה פרוטה. או אם יהודי הזיק פה, או אם יהודי גזל פה. פשיטה שאם כאן זה לא שווה פרוטה, אנחנו לא נגיד אולי זה שווה פרוטה במקום אחר, בגלל זה אתה תצטרך לשלם. מה שהיה אחד לשני? התחייבויות, חיובים ודאי תלויים, אין להם אלא... אין לך בהם אלא מקומו ושעתו. פשיטה, המקום והזמן, אנחנו לא נחשוש, לא נבוא ונאמר שאם כאן זה לא שווה פרוטה, אולי במדי זה שווה פרוטה. בקידושים, שם, כמו שאמרנו, הקניין של הכסף לא בנוי על השווי. שם הקניין של הכסף בנוי, אמרנו, זה מעשה קניין. מעשה קניין. אז במעשה קניין של אישה, אמרה הגמרא לדעת בית הלל, צריך שהכסף יהיה פרוטה, או אם זה שווה פרוטה, צריך שיהיה שווה פרוטה. יש מקום לדון, כיוון שהקניין נוצר, זאת אומרת, זה דין כסף קניין, אז ממילא יש מקום לדון, גם אם כאן זה לא שווה פרוטה, אבל אם יש איזשהו מקום בעולם שזה כן שווה פרוטה, אולי הקניין ייווצר. מי אמר שצריך שיהיה שווה פרוטה כאן? אבל אם אתה בא לדון מצד כסף שיוצר התחייבות, ורק מכוח ההתחייבות תוצר הקניין, אז זה פשיטה, שאם פה זה לא שווה, זה שמקום אחר שווה לא ייצור התחייבות. זה פשוט מסברה. לפי זה, אנחנו מבינים מאוד את האבני מילואים בסימן מם. האבני מילואים בסימן מם בסעיף קטן ד' כתב חידוש. הוא כתב ש... הגמרא, המשנה אומרת בפרק שלישי, שאם אדם מקדש אישה לאחר 30 יום, אז כתוב במשנה שאם התקדשי לי לאחר 30 יום, אז הקידושים חלים לאחר 30 יום. אפשר לקדש אישה לאחר למד יום. אומרת הגמרא, אם הוא קידש אותה בכסף, אז אף על פי שניתחלו המאות, היא מקודשת. הסבירה אבני מילואים למה היא מקודשת, מה היסוד, למה באמת היא מקודשת? הרי לכאורה אנחנו יכולים לומר קלטה קניינו. אם הוא יקדש אישה בשטר לאחר למד יום והשטר היא קרה, היא לא תהיה מקודשת. אבל אם הוא מקדש אותה בכסף או בשווה כסף והיא אכלה כבר את הכסף או את שווה הכסף, אז הדין הוא שהיא מקודשת. מה הסיבה? אז אמר אבני מילואים, בגלל כשאני מקדש אישה לאחר למד ואני נותן לה את הכסף, נוצר חוב. וכיוון שנוצר חוב, אז ממילא זה גורם לכך שאנחנו לא אומרים קלטה קניינו. כך כתוב באבני מילואים. אמר אבני מילואים, מסברה פשיטה, שאם קידשתי אותה בדבר שאיננו שווה כסף, איננו שווה כאן פרוטה, לאחר למד, כל החידוש של הגמרא, של מקדש אישה, בדבר שאינו שווה פרוטה. כשאנחנו אומרים שחיישינן שמה שווה פרוטה במדי, זה רק כשאני מקדש אותה עכשיו. אבל אם אני אקדש אותה לאחר למד, בדבר שכרגע הוא לא שווה פרוטה, פשיטה שלא יהיה קידושי ספק, מכוח שמה שווה פרוטה במדי. מדוע? אומר אבני מילואים עצמו, אומר את הסברה, משום שהרי היסוד לקדש לאחר למד בניתקלו המאות זה החוב, וחוב ודאי שלא ייווצר אלא אם זה כאן שווה פרוטה. אבל אם מקום אחר זה שלם פרוטה, זה לא יעזור. אז נכון שאבני מילואים אומר את היסוד הזה בקידושין, ואנחנו אמרנו שבקידושין הרי זה קניין, כן? זה קניין, אבל זה לא מפריע. לא מפריע. על כל פנים, אני יכול לומר שבאמת, אם בציור כזה שבו אני זקוק ליצירה של חוב כדי שיחולו הקידושין לאחר למד, אז אומר אבני מילואים, אם כרגע זה לא שווה פרוטה, אנחנו לא נגיד שהיא תהיה מקודשת מספק, אולי באותה עצה יש שווה פרוטה במקום אחר. כי חוב תלוי בזמן, במקום ובזמן. כך אומר אבני מילואים. לפי זה, אנחנו יכולים ליישב בקצרה, אין לנו זמן, ליישב את קושיית, את ההערה של הפני יהושע. הפני יהושע דייק בתוספות, בדף ב' עמוד א', התוספות אמרו שבית שמי אומרים בדינר ובשווה דינר. אז אמרו התוספות במסכת עדויות תני לגבי כולה בית שמי וחומרה בית הלל. המחלוקת הזאת הובאה כמחלוקת שבה בית שמי מקילים ובית הלל מחמירים. למה? כי לדעת בית שמי צריך דינר, כשהוא קידש אותה בשווה פרוטה. ולדעת בית הלל היא כבר מקודשת. שאל הפני יהושע, לדעת בית שמי, כשהוא מקדש אותה בפרוטה, היא גם כן תהיה מקודשת. מספק, שהרי חיישינן, כמו שהגמרא אמרה חיישינן שאינה שווה פרוטה במדי, כך נגיד חיישינן שאינה שווה דינר במדי. קושיית הפני יהושע כאן. כמו שאתה אומר חיישינן שאינה שווה פרוטה במדי, תגיד חיישינן שאינה שווה דינר במדי. אז כבר אמרו האחרונים כך, בגמרא בדף י' מבוארים ארבעה טעמים בשיטת בית שמי. למה בית שמי אומרים בדינר ולא בפרוטה? טעם ראשון, הגמרא הביאה כמה טעמים. טעם אחד, הגמרא דחתה. הגמרא אומרת, כל כסף האמור בתורה כסף צורי, ושל דבריהם כסף מדינה. את הטעם הזה הגמרא דחתה. אבל הגמרא הביאה טעם ראשון, בגלל שאישה מקפדת על עצמה, ואינה מקדשת בפחות מדינר. טעם ראשון. טעם שני, עוד טעם, אני מקווה לומר, הביאה הגמרא שלא יהיו בנות ישראל הפקר. לכן בית שמי אומרים דווקא בדינר. טעם שלישי שהובא בגמרא, שכיוון שהוקשה אישה לאחרת, לאמה עברייה. ואמה עברייה בפרוטה לא יכולה להתקדש, שהרי כתוב ועבדה. צריך שיהיה כסף שאפשר לגרוע ממנו. אז לכן, כיוון דאפיקת מפרוטה, הוקימת הדינר. כך מובא בגמרא ביהוד א'. לשני הטעמים שתולים את זה בקפידה שלה, או שלא יהיו בנות ישראל הפקר, הגמרא נותנת שהעובדה שזה שווה דינר במדי, ודאי לא תשנה. אם היא מקפדת, היא מקפדת כאן. מה אכפת לה שבמדי זה שווה דינר? היא רוצה כאן דינר. או אם שלא יהיו בנות ישראל הפקר, ולכן תיקנו שצריכים לתת דינר, אז מה, אתה אומר לי שווה דינר במדי? אני צריך כאן דינר, שלא יהיו בנות ישראל הפקר. אז מורחים לומר שכל ההערה של הפני יהושע יכולה להיות רק לפי הטעם שאומר שלומדים מאמה. נו, אם לומדים מאמה, באמה הכסף. איזה כסף? לפי מה שאמרנו. ועבד עברי, באמה. קניין כסף. זה קניין שיש בו דין של כסף החוזר, או שזה קניין שאין בו דין של כסף החוזר? הנפקמינה, אם כסף החוזר פירושו של דבר שזה בנוי על עיקרון של כסף שווי, לא כסף קניין. ממילא כבר לא קשה קושיית הפני יהושע. אמרנו, באישה אמר אחיעזר יש דין כסף קניין, ושם באמת אין לדבר על כסף החוזר. אבל בכל מקום אחר שכסף מועיל, שם אני מדבר על כסף שווי. ואז ממילא זה כסף שיוצר התחייבות ומכרח זה הקניין חל. ממילא, כמו שאמרנו, החשש של שם השווה פרוטה במדי שהוזכר בגמרא, הוא הוזכר רק לקידושין, בגלל שבקידושין הכסף הוא כסף קניין. הוא לא צריך ליצור פה חיוב. אם הוא היה צריך ליצור פה חיוב, אז כאן הוא לא שווה, זה לא משנה לי שבמקום אחר זה שווה. אבל בקניין המה העברייה, שם הכסף הוא כסף שווי. אם הוא כסף שווי, אז ודאי שאנחנו לא חוששים שמה שווה פרוטה במדי, שמה שווה דינר במדי. אז מה שואל הפני יהושע, למה התוספות אומרים בית שמי לכולה ובית הלל לחומרה, הרי גם לבית שמי יחמירו? לא, לבית שמי לא יחמירו, לפי מה שאנחנו אומרים. טוב, יש לנו עוד שתי דקות, אנחנו מסיימים רק את השאלה שאיתה התחל. אמרנו, עוד דרך ליישב את השאלה ששאלו הראשונים הרשב"א, הר"ן, על שיטת בעל האיתור. בעל האיתור אמר ש הדין של ויצא והייתה, הכסף ויצא והייתה משפיע לא רק על שטר בקידושין, אלא גם על כסף קידושין. ואם ישנה הלכה בגט שהם כותבים עם חובר לקרקע, אז גם אז אותה הלכה תהיה גם בקידושין, אפילו בכסף, בשווה כסף, שאי אפשר לקדש בקרקע, בדבר המחובר. שאלו הראשונים, אז לפי זה איך נסביר את התוספתא בפרק ג', שהתוספתא אומרת שפרק ד' אצלנו, שהמקדש באשרה או בעיר הנידחת, הדין הוא שהיא איננה מקודשת מצד שזה איסורי הנאה, טיפוק לי, מצד שזה מחובר. לפי מה שאנחנו עכשיו אמרנו, אז לכאורה יהיה לנו דרך ליישב את השאלה. זאת אומרת כך, אמרנו שבקידושין, הכסף פועל ככסף קניין. בקידושין הכסף פועל ככסף קניין. וכיוון שהוא פועל ככסף קניין, אז ממילא הסברנו לפי זה מדוע לא נאמרה פה ההלכה של כסף החוזר. זה לא כסף שצריך ליצור חיוב. בית שמאי אמר שאומרים בדינר ובשווה דינר, אז אמרנו שכשאתה לומד, מהמה העברייה, בהכרח שאם הקניין בהמה העברייה הוא כסף שפועל על יסוד הדין של כסף שווי, אז לדעת בית שמאי באישה יהיה גם כסף שווי. פירושו של דבר שלבד מהמחלוקת ביחס לשאלה מהו שיעור הכסף בין בית שמאי לבית הלל שאיתו מקדשים, שלדעת בית הלל בפרוטה ובשווה פרוטה, ולדעת בית שמאי בדינר ובשווה דינר, המחלוקת היא הולכת להיות, אומרת, היא מחלוקת יותר עמוקה. השאלה היא מהו גדר הקניין. האם זה קניין אישה לפי בית הלל, הכסף פועל ככסף קניין, לעומת זאת בקניין אישה לפי בית שמאי הכסף פועל ככסף שווי, לא ככסף קניין, אז ממילא אפשר לומר מה התוספתא אומרת? התוספתא אומרת שהמקדש בעבודה זרה ובעירות לנובים ובאשרה, כל הדברים האלה שהם איסורי הנאה, עם איסורי הנאה שתופסים את דמיהם, אז הדין הוא שאינה מקודשת. והשאלה שאנחנו שואלים זה ואת השאלה שאלו הראשונים, הרי טיפוק לי שבאילן הנאבד היא אינה מקודשת מצד ההלכה שזה מקדש, במחובר. למה אתה צריך לומר שהקידושין אינם קידושין? מצד שיש פה איסור הנאה, טיפוק לי מצד שהוא מקדש במחובר. זאת שאלת הראשונים. אז אפשר לומר, שלא יהיה, ואם התוספתא אמרה שהפסול הוא מצד איסורי הנאה, ולא מצד קידושין במחובר, אז ממילא אתה רואה שקידושין במחובר מועילים. אז אפשר לומר שכל הקפידה, שחידש בעל האיתו, כל מה שהבעל האיתו חידש, שאין מקדשים בקרקע, זה רק אם אני תופס באמת, כמו שאמרנו קודם, שהכסף של כסף קידושין הוא כסף קניין. וכשמדובר על כסף קניין, אז אני יכול להבין שיש סוג של כסף או של שווה כסף שאפשר לקדש בו, ויש סוג של כסף או של שווה כסף שאי אפשר לקדש בו. השאלה מה המקור, אבל מכל מקום אני יכול להבין שיש חילוק, יש כסף שעושה את הקניין ויש כסף שלא עושה את הקניין. אבל לדעת בית שמאי, שהם סוברים שהכסף בקידושי זה לא כסף קניין אלא כסף שווי, אז לשיטתם של בית שמאי פשיטה שאין הבדל בין קרקע לבין דברים אחרים. אז דרך אגב, זה גם הסיבה שבגללה הראשונים כאן אמרו שכל מה שהתעוררו הראשונים כאן בסוגיה שלנו על שווה כסף, מה המקור לשווה כסף בקידושין? זה רק, למה דווקא בקידושין? למה בקניינים לא התעוררו? אז בקניינים היה פשוט שמועיל. לפי היסוד של האחי עזר זה מובן מאוד. כי שם זה עובד מדין כסף שווי. אז מה, מה, מה אכפת לי? מה אכפת לי אם זה שווה כסף או כסף? או בלשון שלנו עכשיו, מה אכפת לי אם זה קרקע או לא קרקע? כל החילוק שאמר הבלעית הוא רק לדעת בית הלל. אבל לדעת בית שמאי שלדעתם ודאי שהקניין מועיל מדין כסף שווי גם בקידושין, אז באמת אין שום נפקמינה. בין קרקע לדברים אחרים. לכן אומרת התוספתא, באילן הנאבד, הפסול, החיסרון או אי קידושין, זה רק בגלל שזה אסור בהנאה. אילולא כן הייתה מקודשת.